והנה אנחנו בנתיב אהבת השם. עדיין בתוך פרק א', ואנחנו במהדורת ברקוביץ', זה בעמוד ש"ה. שים למדה בעמודה הימנית, אם אני לא טועה. כן, בעמוד שין למדה, תודה רבה. בעמודה הימנית. שין כף זין בפרק ו' של נתיב יראת השם. הדבר הזה מוכיח שלא היית בשיעורים הקודמים. זה ממש... כן, עכשיו אני לא יכול לשתף אותך בזעזוע הנפשי שזה עושה לי. כן. טוב, ולפיכך אמר רבי עקיבא, כן? כן, אנחנו עדיין בפרק א' של נתיב אהבת השם, במהדורת ברקוביץ', עמוד שין למהדה בעמודה הימנית, ולפיכך אמר רבי עקיבא, כל מה דעביד רחמנה לתו עביד, ומפני, כי כל משפט ודין שבא לאדם הוא מצד הטוב, כאשר בא דבר מה לאדם שהוא נראה רע והוא בוטח בו יתברך, השם יתברך מהפך אותה לטובה מצד הביטחון בו יתברך. ואין כאן מקום להאריך בזה, כי עוד יתבהר עניין זה בנתיב האיסורים ובנתיב הביטחון. דע ודע, כי האהבה הזאת שהאדם נמשך אל השם יתברך, ומצד עצמו בלי שום תכלית, רק מצד עצמו של אדם. כלומר, זה משהו עצמותי באדם. או נגיד את זה אחרת, לאהבה באמת אין סיבה. כי ברגע שזה סיבה, זה כבר לא אהבה. והפרש יש בין אהבה ובין היראה. כי היראה שהוא ירא מן המלך, שראוי לירא מפניו. וזה אינו מצד עצמו של אדם, אבל האהבה היא מצד עצמו של אדם. כן, בבקשה.
אין סיבה, אין פרו, אין כלום,
כן, אז זה האהבה הקטנה. יש אדם שאוהב בגלל התועלת שיוצאת לו מן האהבה. אבל זאת האהבה במדרגה שנייה. האהבה מצד עצמיותה זה קשר עצמי. לכן אהבת השם היא מצד עצמו של האדם שיש לו דבקות, אפשר לקרוא לזה טבעית, אבל עצמותית בנשמתו. לעומת זה, היראה שהיא מצד שהשכל מורה שראוי לראה את המלך. כן, מה אתה אומר?
השאלה שלו
אתה מקשה עליי או עליו? אז כשהוא ייתן שיעור, תשאל את הקשה עליו. טוב. הוא ראיה לזה. הוא ראיה לזה. כי אצל האהבה כתיב, ואהבת את השם אלוהיך בכל לבבך. שתראה מזה כי האהבה הוא מצד האדם שנמשך אחר הנאהב לגמרי. ולא נאמר שירא את השם יתברך בכל לבבו. כן, כתוב את השם אלוהיך תירא. אבל לא נאמר בכל לבבך. הסימן שמה שהצד של האהבה הוא יותר מוחלט מאשר הצד של היראה. מובן? רק כי אהבה מצד עצמו של אדם, לכך האהבה היא מקובלת יותר על האדם. ומפני כי האהבה מקובלת יותר על האדם, אפשר שתהיה בכל לבבו. ואי אפשר שיבוא לידי פירוד כלל. כי אף אם באים כל האיסורים בעולם על האדם, האהבה שהיא בעצם אין כאן ביטול. כן עניין האהבה, מה? שהיא בעצם, בעצמיותו של האדם, לא מצד התועלת שצומחת לו. כי אין עניין האהבה, רק הדבקות בו יתברך מצד עצמו. כאילו דבר זה עניין עצמי לאדם. ואם באים ייסורין עליו, אי אפשר אלא ייסורין לבטל דבר שהוא עניין עצמי. כלומר, אם הקשר של אהבה היה בנוי על תועלת, אז כשיש תועלת הפוכה או ייסורין, זה היה מבטל את האהבה. אבל מכיוון שהאהבה היא בעצמיותו של אדם, לכן אין לה ביטול, גם על ידי הייסורין. וזה מה שקרה לרבי עקיבא. מה? אפשר לגשות את
חיצוניים לנו?
יותר, יותר חיצוני.
וזה האהבה היא לא משהו, הוא אומר עצמי, הוא אומר שזה משהו.
עצמותי, כן. נכון, בדיוק משהו. משל זה, שאם כל המעקבים באים על האש, שהוא משתוקק תמיד אל מעלה, ואף אם כל המתנגדים ומעקבים יבואו עליו, אין מסירים אותו מדבר זה, ותמיד הוא משתוקק את דבר זה. כי מה שמשתוקק האש לעלות למעלה הוא דבר עצמי אליו, ואין ביטול לדבר עצמי ודבר זה השלמתו. למה הוא מתכוון כאן? בפיזיקה הישנה חשבו שלכל יסוד, בכלל חשבו שיש ארבע יסודות, חשבו שלכל יסוד יש מקום טבעי, ושהמקום הטבעי של האש זה למעלה. ולכן גם אם יש אש בתוך האדמה, בסוף האש תתפרץ ותחזור למעלה. וחשבו שהמקום הטבעי של האפר זה למטה. ולכן גם אם תשים את האפר במקום מאוד גבוה, הוא ייפול ויגיע אל הארץ, שזה מקומו הטבעי. וכדומה. אז הוא משתמש כאן בנתון הפיזיקלי הזה כמשל. משל לאהבה. שכיוון שדבר הוא עצמותי, הוא לא בטל לעולם. הוא משתמש כאן במשל. מה הבנת?
אני חושב לפי הפיזיקה הישנה.
שמה?
יש ארבע יסודות,
כשהאש הופכת
למעלה במקום
שלו. כי זה המקום הטבעי שלה. כלומר, למה האש עולה למעלה? כי זה המקום הטבעי. ולכן אין ביטול לדבר הזה. כי העלייה של האש כלפי מעלה היא משהו עצמותי לאש. אותו דבר לגבי האהבה, דבר שהוא עצמותי באדם, לא יתבטל לעולם. מה? המיקום, לא. זה שהאש נמצאת למעלה, לפי הפיזיקה הישנה, זה דבר עצמותי לאש, לא דבר מקרי. אני יכול לשים אש למטה, אבל...
מה עצמותי לאהבה?
האהבה היא עצמותית לאדם, האדם אוהב את השם במהותו. מובן? הם לא יודעים. כלומר, ברגע שאדם אוהב את השם, אין לזה גבול. לא כל אחד יודע שהוא אוהב את השם. וכן, אז הם לא אהבו אותו באמת. האהבה האמיתית היא אהבה שהיא עצמותית. מי שאוהב את השם והפסיק לאהוב את השם, זה בגלל שאהבתו הייתה תועלתית. כיוון שאהבה היא תועלתית, ברגע שבאת, אז זה לא אהבה באמת. ברגע שבאת תועלת הפוכה או ייסורין, הם הפסיקו. יש לך פה למשל תנ"ך? אם תוכל להביא לי תנ"ך, זה יעזור לי. הנה... בספר יהושע, בפרק כף דלת. אז מה? אבל זה אחרי פרק כף גימל. כן? עכשיו, בספר יהושע, בפרק כף דלת, אומר יהושע לעם, וימרה בעיניכם לעבוד את השם, בחרו לכם היום את מי תעבודו. אם את אלוהים אשר עבדו אבותיכם אשר מעבר הנהר, ואם את אלוהי האמורי אשר אתם יושבים בארצם, ואנוכי וביתי נעבוד את השם. זו ההצעה של יהושע.
אתם תבחרו, אני פה בחרתי.
מה?
אתם תבחרו, אני פה בחרתי.
נכון, זה בעצם מה שהוא אומר. הוא אומר, יש לי הצעה, אולי קשה לכם לעבוד את השם. אז תלכו, תעבדו אלוהים אחרים, אני כבר אסתדר עם המשפחה שלי, אנחנו נעבוד את השם. ויען העם ויאמר, חלילה לנו מעזוב את השם לעבוד אלוהים אחרים. כי, למה צריך, למה חלילה לעזוב? כי השם אלוהינו הוא המעלה אותנו ואת אבותינו מארץ מצרים, מבית עבדים, ואשר עשה לעינינו את האותות הגדולות האלה, וישמרנו בכל הדרך אשר הלכנו בה, ובכל העמים אשר עברנו בקרבם, ויגרש השם את כל העמים, ואת האמורי יושב בארץ מפנינו. גם אנחנו נעבוד את השם, כי הוא אלוהינו. אז מה הסיבה שלא לעזוב את השם?
תועלתי.
ויאמר יהושע אל העם, לא תוכלו לעבוד את השם. כי אלוהים קדושים הוא. אל קנו הוא, לא יישא לי פשעכם ולחטאותיכם. כי תעזבו את השם ועבדתם אלוהי נכר ושב והרע לכם וחילה אתכם אחרי אשר היטיב לכם. כלומר, הקדוש ברוך הוא זה לא קל להסתדר איתו. כלומר, אם אתם אומרים מצד התועלת, אתם עלולים גם לחטוף. ויאמר העם אל יהושע, לא, כי את השם נעבוד. מה זה לא? כי את השם נעבוד? לא בגלל התועלת. זאת אומרת, זה מה שהוא רצה להביא אותו אליו.
לא באלף רבתי.
אה?
לא באלף רבתי.
איך אתה יודע שזה באלף רבתי? לא, אבל לא כתוב כאן אלף רבתי. אני לא יודע, אבל למה אלף רבתי? אצלי לא כתוב אלף רבתי, כתוב אלף רגילה.
הטענה של ישוע הייתה שהם תועלתיים.
נכון, ואז הם אמרו, לא, כלומר, הוא חינך אותם שזה לא יהיה מצד התועלת. בסדר? אלא מצד האהבה העצמית. עכשיו, אני עוד לא הבנתי את הסיפור שלך עם האלף רבתי. כן, אבל איפה ראית שיש פה אלף רבתי? אבל זה לא כתוב פה. טוב, כן, מה רצית? מה?
היה אופציה
שבאמת לא יעקו. אני לא יודע, נראה שכל הסיפור הזה שמה זה בלוף אחד גדול. זה הצגה. כן. זה צריך ללמוד את ספר יהושע. אני הבאתי רק את זה רק לענייננו אנו, שיש הבדל בין אהבה תועלתית לאהבה עצמית. אהבה תועלתית איננה אהבה באמת, היא אהבת התועלת, היא לא אהבת המועיל. כן. טוב. כף דלת. זה פרק הסיום אגב. אם היו 25 פרקים, זה לא היה פרק הסיום. אבל כיוון שיש רק 24 פרקים, זה ספר, זה פרק הסיום של יהושע. מה שהיה להוכיח. טוב, איפה אנחנו? מה? עם האש. גמרנו עם האש, בסדר. וכן, האהבה אל השם יתברך, שנמשך האדם אל השם יתברך מצד עצמו. והשם יתברך הוא השלמתו, ואין ביטול לדבר זה שהוא עניין עצמי לו והשלמתו. אבל היראה, שאין היראה רק שלא יעשה דבר נגד רצון המלך, ולא שייך על דבר זה שהוא עצמי לאדם, מה שלא יעשה. ואין זה השלמתו, אבל הוא נגד האדם. רק האהבה הוא מצד האדם שאוהב דבר זה, ומפני כך אפשר כאשר בא לאדם דבר שהוא מכביד עליו, אפשר שיש ביטול אל היראה, מפני כי היראה אינה דבר עצמי והשלמתו של אדם. זה ממשיך את דברי הרמב"ן. הרמב"ן אומר שכל מצוות עשה הם ביטוי לאהבה, וכל מצוות לא תעשה הם ביטוי ליראה. כך שאפשר לסכם את כל המצוות כולן באהבה ויראה. עשה אהבה, לא תעשה יראה. בסדר? עכשיו הוא אומר, מה יותר עצמי לאדם? העשה יותר מעלו תעשה. ובספרי. כאן מביאים לנו מקור נוסף בספרי. ואהבת את השם אלוהיך. עשה מאהבה. הפרש בין העושה מאהבה אל העושה מיראה. כי העושה מאהבה שכרו כפול ומכופל. לפי שהוא אומר את השם אלוהיך תירא. יש לך אדם מתיירא מחברו כשהוא מטריחו, מניחו והולך. אבל אתה עשה מאהבה עד כאן. עד כאן מה? הציטוט של הספרי. בערו בזה עניין האהבה, שהיא מצד האדם עצמו. כי האהבה, כלומר בעצם מה שהוא אמר לנו לפני כן, המהר"ל בצד הסברה, הוא מראה לנו שזה גם כתוב בספרי. מובן? מה לא? למה לא מובן? לא, לא, מה זה תמשיך? אם אתה בא לשיעור, זה על מנת שתבין מה לא מובן במה שאמרתי. בבקשה. המהר"ל אומר לנו שמה שהוא אמר למעלה מסברה, עכשיו הוא מראה שזה כתוב בספרי. מה לא ברור מה שאמרתי עכשיו? מה ברור? לא ברור. אז מה אמרת שברור? לא, אני לא רוצה, אני לא רוצה להמשיך, כי מטרתי כשאני נותן שיעור זה שאתה תבין.
אז אפשר לחזור על העניין.
העניין הוא, המהר"ל הסביר לנו לפני כן שהאהבה היא עצמית והיראה מקרית. אתה איתי? עכשיו הוא מראה לנו שהרעיון הזה שהוא אמר אותו על פי ההיגיון, על פי הסברה, הוא גם כתוב בספרי. מה זאת אומרת? הבנת מה פירוש שזה כתוב בספרי?
בספרי כתוב את העניין שהאהבה היא עצמית.
כן, כי אדם שיש לו יראה, אז אם חברו שהוא ירא ממנו מטריחו, עוזב אותו. מה שאין כן, אהבה שאינו עוזב אותו. למה הוא לא עוזב אותו?
כי
היא עצמית לא. נכון. אז אם כן, אתה רואה שמה שהוא אמר למעלה, גם כתוב בספרי. עכשיו זה מובן מה שאמרתי. בסדר. אוקיי. טוב. שאלה. אתה עם הכיפה. מה זה ספרי? יפה, נכון.
יש אנשים גם שנטשו בדרך לקדוש ברוך
הוא. זה נכון.
כאילו בהתחלה, כאילו זה לא היה אמיתי בהתחלה.
זאת אומרת שבהתחלה זה היה תועלתי. התקשר אליי יהודי אחד, אמר לי, הפסקתי לקיים מצוות. אמרתי, בסדר, אבל שמה אתה מתקשר אליי? הוא אומר, רציתי להסביר לך למה. אמרתי, למה? עזבתי את המצוות כי אני התפללתי בכל ליבי אל הקדוש ברוך הוא שייתן לי משהו ולא נתן. אז לכן הוא הפסיק לקיים מצוות. נכון? יפה, נכון? אז הוא חשש שהקדוש ברוך הוא עובד אצלו. הוא אומר לה, אבל למדתי שאם באמת מבקשים בכל הלב, מקבלים. אז הוא לא אהב את השם. בסדר? מי כתב את הספרי? תנאים. עכשיו, יש הבדל בין ספרי במדבר לספרי דברים, וזה באופן כללי בית מדרשו של רבי עקיבא. באופן כללי. בסדר? מה אתה אומר?
גם אני לא אוהב את השם, אין לי השגה בו, אני אוהב את מה שהוא רוצה.
אז אותו עוד לא הגעת לאהבה. לכן רבי עקיבא, הוא היה מבחן של האהבה, שבאו עליו כל האיסורים והמשיך לאהוב. דרך רצונו אנחנו יודעים מי הוא. חוץ מזה, גם למעלה מרצונו. זאת אומרת, אנחנו מדברים על הקדוש ברוך הוא גם מצד עצמו. עכשיו נשאלת השאלה, איך אפשר לאהוב את הקדוש ברוך הוא מצד עצמו? הרי איך אפשר לדבר על מה שאני לא יכול לדבר? התשובה היא, כי אני בא משם. ואם תועיל להביא לי ספר מאמרי הראייה, אוכל להסביר יותר. השאלה אם אתה רוצה. אם אתה לא רוצה, אל תדאג, אני אעשה את זה בעצמי. או אחרים, יהיו מספיק טובים. מאמרי הראייה. פשוט יש לי הוראה מצוות האינטרנט שלא לקום להביא ספרים. אין פה מאמרי הראייה?
אני לא
רואה
את
זה. איי, איי. זה יש בסוף מאמרי ראייה מכתב של הרב קוק שנקרא על דעת השם ומלחמות השם. זה עמוד 507, משהו כזה. שם, בעמוד הראשון של המאמר, הרב מתייחס... מתייחס אל השואל שהבין לא נכון את מאמר דעת אלוהים של הרב קוק. במאמר דעת אלוהים, הרב קוק מדבר על זה שאנחנו מכירים את האלוהות מצד האידיאלים ולא מצד העצמיות. נכון? שזה קשור לשאלה שלך. אז השואל את הרב קוק הגזים באמירה הזאת ואמר שאין לנו שום יחס אל העצמיות. אז הרב קוק אומר, אם אתה לוקח את היחס אל העצמיות, נטלת את שורש החיים. זאת אומרת, יש גם זה. בסדר? לכן גם בעולת ראייה, הרב מדבר הרבה על ההבחנה בין אהבת עולם לאהבה רבה. אהבת עולם זה אהבה מצד ההתגלות בעולם. ואהבה רבה זה מצד האינסוף. איך יכולה להיות לי אהבה אל האינסוף? תשובה, כי אני בא משם. כן, מה אתה אומר? כן, ודאי. אהבת השם היא משהו כללי בכל הבריאה כולה. כן? אלא מה? מי שמחויב במצוות ולא מקיים מצווה, זה חמור, כי אז בעצם זה סותר את האהבה.
כן.
נכון. בסידור האשכנזים. אנשי כנסת הגדולה, כן, נכון. זה פירוש. פעם הרב יהושע צוקרמן, זיכרונו לברכה, שאל את הרב צבי יהודה, האם עולת ראייה זה פירוש, או כך היה הרב קוק מתפלל? ענה לו הרב צבי יהודה, כך הוא היה מתפלל. עולת ראייה זה פירוש של הרב קוק על הסידור. בסדר? בשני כרכים. הוצאת מוסד הרב קוק. שכך הוא היה מתפלל. לא יודע. כן. מי שרוצה להתפלל כמו הרב קוק צריך להתפלל עם עולת ראייה. לא, פירוש זה לא דבר שלומדים בזמן התפילה. פירוש זה נושא ללימוד. היה פה שיעור בעולת ראייה באיזשהו שלב, נכון? נכון. עכשיו, אז פירוש על הסידור זה, אתה לומד את זה בזמן הלימוד. כשאתה מתפלל, זה מעצמו בא. זה כמו שאם אתה רוצה לדעת מי זה ראובן. אז הוא אומר, ראובן יש לו משקפיים. הוא בגובה כזה. הוא לובש חולצה כזאת וכו'. עכשיו, כשאתה פוגש את ראובן, אתה לא עושה מחדש את כל החשבונות האלה. אתה פוגש אותו. טוב, מה? מתוך שלא בא לשמה, בא לשמה. כן. בסדר, אז הוא לא לשמה. הוא גם חשב בטעות שהיהדות אומרת שהוא יקבל מה שבא לו, כי אלוהים הוא כספומט. מה? ודאי, אדם עובד את השם כי יש לו תועלת בדבר. בסדר. עכשיו, האם זה בסדר? התשובה היא זה לא בסדר. אבל אם אומרים לאדם, כלומר, למי אתה אומר, לעולם יעבוד אדם אפילו שלא לשמה? למי שזה מפריע לו שהוא עובד לא לשמה? אז מזה אתה מובטח שמתוך שלא לשמה יבוא לשמה. בסדר. כן? עמוד 507, על דעת השם ומלחמות השם. אולי 502, אני לא זוכר בוודאות. זה נקרא על דעת השם ומלחמות השם. זה מאמר ארוך, אבל מה שאני מדבר עליו זה העמוד הראשון של המאמר. בסדר, טוב. נגיד ככה, נגיד אדם הולך לעשות מעשה צדקה, כן, גמילות חסדים. אתה הולך, אני יודע, לחלק מזון למשפחות נזקקות. בדרך אתה אומר לעצמך, וואו, איזה יופי, ידברו עליי בעיתון מחר, יספרו שאני נתתי כסף למזון, לנזקקים וכו'. וואי, איזה תועלת יש לי פה. הרגע, אתה אומר, אז אני עושה את זה למען עצמי, איזה אגואיזם זה. טוב, אז אני לא אצא לשם. לא אלך לחלק. אז המחשבה היא לא. נכון, אני עושה את זה בשביל תועלתי, אבל מס אשמים הנזקקים. אז אני כן נותן. ואז זה הופך להיות לשמה. בסדר? שהוא אידיוט, מה? טוב. בערו בזה עניין האהבה. עכשיו אני חוזר אל הספרי, כן? מה שאומר המהר"ל על הספרי. בערו בזה עניין האהבה שהיא מצד האדם עצמו. כי האהבה הוא השלמתו, כמו שנדבר למעלה. ולכך, אף שהוא תורח עליו, לא יבוא ביטול אל האהבה, מה שאין כך ביראה. ולפיכך אפשר כאשר הדבר הוא תורח עליו, מניחו לגמרי. ואמר, כי שכרו, מי אמר אגב? הספרי. כי שכרו של בעל האהבה הוא כפול, וכמו שהתבהר, כי אצל האהבה נאמר 2,000 דור, ואילו אצל היראה נאמר ל1,000 דור. האמת היא, לא כתוב בכלל 2,000 דור, שימו לב שכתוב בסוגריים, עיין שמות, כף וב, נכון? כי שמה כתוב, נוצר חסד לאלפים. אלפים זה לשון רבים, מיעוט רבים, 2. לכן הוא אומר, כאילו כתוב 2,000, בסדר? מה שאין כן, ביראה נאמר ל1,000 דור, וראוי שיהיה כפול שכרו של בעל האהבה. כי בתוך האהבה היא היראה, כמו שהתבר בנתיב היראה. ואי אפשר בשום צד לומר שהוא אוהב השם ברך ולא יירא מפניו. כלומר, היראה היא הצעד הראשון, האהבה הצעד השני. לכן, האוהב כבר ירא. אז הוא קיבל את השכר של הירא. עכשיו צריך להכפיל את השכר של הירא בגלל האהבה. אז זה 2,000. כי אם הוא נמשך אחר השם יתברך וחפץ הדבקות בו יתברך מכוח האהבה, בוודאי שהוא ירא גם כן לעבור רצונו, שבזה מבטל הדבקות והאהבה. מה שנקרא יראת הרוממות. יראת הרוממות זה שאדם ירא מלעשות דבר שאינו מוצא חן בעיני את מי שהוא אוהב. יוצא לפי זה שזאת יראה שנובעת מאהבה. אבל אין בכלל היראה אהבה. כלומר, זה לא דו סיטרי. שאם הוא ירא מפניו לעבור רצונו, בשביל כך אין כאן אהבה. ודבר זה יתבהר עוד. ולפיכך, מי שיש בו... כן, לא, אמרנו שהאוהב כבר ירא, ירא מקודם. עכשיו, מה זה היראה של האוהב? אם אני אוהב מישהו, אני ירא לעשות דבר שלא ימצא חן בעיניו. אז זה ביטוי של אהבה. כן. ולפיכך, מי... לא. 20,000. לא, הוא אומר, כל דבר זה 1,000. רק שכיוון שבאהבה כלולה היראה, לכן האוהב מקבל 2,000. אז מה? תודה. כן, מה אתה אומר? הבנת. אם לפני הקדוש ברוך הוא, לפני בדין של מעלה, מגיע אדם שידוע שהוא אוהב, אז הוא יקבל גם את שכר היראה. כי באהבה כלולה היראה. זה פשוט. בדיוק. ולפיכך, מי שיש בו אהבה, שכרו כפול ומכופל, לפי שבכלל אהבה העליונה הזאת יש היראה, וזה שאמר לפי שהוא אומר את השם אלוהיך תירא. וגומר, כלומר שכתוב קודם את השם אלוהיך תירא, ואחר כך בוא ובוא תדבקון, שזהו אהבה, ואחרון אחרון יותר במעלה, כי הכתוב מתחיל בקטן, ואחר כך עולה למידה העליונה יותר, הרי לך מבואר, כי האהבה יתרה מן היראה. לא, היראה היא לא עצמית, כי האדם ירא שלא לעשות דבר. אז אם אני רק מתיירא שלא לעשות, זה לא ביטוי לעצמיות שלי, זה רק הלא תעשה, שמה שהוא הסביר מקודם. בסדר? לא, זה טוב לעשות דבר מתוך יראה. לא מדובר על יראת העונש. לא מדובר על יראת העונש. זה לא טוב לעשות דבר מתוך יראת עונש. אבל מתוך יראה, זה כן. לא כל יראה היא יראת עונש. הבנת? טוב. ובמדרש.
אבל זה לא הרוב המכריע מיראה.
סליחה? מה הקושיה? על מי אתה מקשה? על המהר"ל, עליי, על עצמך, על הקדוש ברוך הוא, לא יודע. למה זה קשה על מה שהסברתי?
כי הרוב המכריע עובדים נראה ברמה הגבוהה שלו, לא נראה את הפחד. נראה.
נו, ואז מה?
כמעט ולא מצוי.
ואז מה? ואז מה אם זה לא מצוי? ואז מה אם זה לא מצוי? זה משנה משהו?
מדבר על מלאכים?
לא, מדבר על בני אדם. טוב, ובמדרש, אם היית אומר זה לא מצוי בכלל, אז זה באמת היה קושיה. אבל מאחר ואתה בעצמך אמרת שזה מעט מאוד, אז זה לא קושיה. ובמדרש, ילקוט שמעוני ואת חנן, רמז תתלז. נתנו עוד הפרש בין האהבה והיראה. מה בין, זה היה בספרי, עכשיו זה בילקוט. מה בין האהבה והיראה? משלו משל, למה הדבר דומה? למלך שהיה לו שני עבדים. אחד אוהב את המלך, הוא מתיירא ממנו, כלומר שניהם, ואחד מתיירא ואינו אוהב. הלך המלך למדינת הים. האוהב את המלך, הוא מתיירא ממנו, עמד ונטע גנות ופרדסים, וכל מיני מגדים. הירא ואינו אוהבו, ישב ולא עשה כלום. כיוון שבא המלך ממדינת הים, ראה גינות וכל מיני מגדים, סדר לפניו כנגד מידתו של האוהב. כיוון שנכנס האוהב לפני המלך וראה כל מיני מגדים מסודרים לפניו, נתקררה דעתו כנגד שמחתו של מלך. הירא ממנו ואינו אוהבו, כיוון שנכנס המלך לביתו וראה כל מיני חורבות, כולם סדר לפניו כנגד דעתו של ירא. כיוון שנכנס הירא לפני המלך וראה כל מיני חורבות סדורים לפניו, נזדעזעה דעתו כנגד קצפו של המלך, שנאמר, טרף נתן לרעיו. זה העולם הזה. הלמדת ששכר האוהב שני חלקים, ושכר הירא חלק אחד. לפיכך לא זכו אומות העולם שיוכלו אלא בעולם הזה, אבל ישראל זכו שיוכלו שני עולמים, ועליהם נאמר, מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה. כוונה חורבות, כוונה מקום חרב. למה ש? לא הבנתי את השאלה.
אם הוא ירא אותו אדם.
כן, הוא ירא מהמלך ולא אוהבו. נכון? לכן הוא לא בונה גנות ופרדסים. עכשיו, גנות ופרדסים פה וכל מיני מגדים זה משל לחיי העולם הבא. מי שרק ירא את השם, אז הוא עושה מה שהשם אומר כדי לא לחטוף או מפני הסמכות. אבל אין לו מגמה חיובית במה שהוא עושה. ולכן הוא לא זוכה לחיי העולם הבא, אלא לחיי העולם הזה, כי זה מה שהוא רוצה. בסדר? וזה המצוי בעבודת האומות, לעומת ישראל שהם אוהבים. ברור? טוב.
רב, אני לא משמע את הסיפור.
גם אני לא בדיוק הבנתי את הסיפור. מה שאני מבין זה ככה, שכשהמלך נוסע, אז עכשיו נשארים שני העבדים של המלך, הם נשארים לבד. מה עושים עכשיו? אז האוהב משתוקק לשובו של המלך. כיוון שהוא משתוקק לשובו של המלך, אז הוא בונה גינות ופרדסים כדי לשמח את המלך. לעומת זה, הירא אומר, המלך לא כאן, הוא לא דורש ממני שום דבר, אני לא עושה שום דבר. זה הכוונה. כשחוזר המלך, הוא רואה, מי שאוהב אותו, תרח. ומי שלא אוהב אותו, לא תרח. בסדר? מחייב. למה כשהמצב לא טוב?
זאת אומרת שהאוהב עושה גם כשטוב.
הוא עושה יותר טוב, כן. נכון, נכון.
כשהמצב, רק כשזה מתחיל לרדת, אז הוא פתאום
הוא דואג לשמר את הקיים, נכון? יש שאלה לגבי איוב. איוב לא היה יהודי, נכון? השאלה היא, האם איוב עשה מיראה או גם מאהבה? יש בתחילת ספר איוב, איש היה בארץ עוץ, איוב שמו, והיה איש ההוא תם וישר, וירא אלוהים ושר מרע. לא כתוב שהיה אוהב. אבל במהלך התלונות של איוב, הוא אומר, לו יקטלני לא היה חל. ומזה המשנה לומדת שלא עשה איוב אלא מאהבה. זאת אומרת שמצאנו גם אצל אומות העולם עבודת השם מאהבה. אבל זה נגיד לא הנטייה הטבעית של האומות כאומות, לעומת אצל ישראל שזאת הנטייה הטבעית של ישראל כאומה. לכן גם מצאנו הלכה מעניינת, המצווה של קידוש השם. מצוות קידוש השם ניתנה לישראל בלבד, לא לאומות העולם. נכון? אומות העולם לא מחויבים על קידוש השם. למות. אם צריך. כן? אז למות אם צריך, זה מצווה בישראל, לא מצווה באומות העולם. כן? מדוע? כי אתה לא מצווה אלא למי שמצפים ממנו. מצווים על מי שמצפים ממנו לקיים. כן? מה אתה אומר? למות על קידוש השם, זה דבר שהוא מצווה בישראל, לא באומות העולם. לא הבנתי מה שאתה אומר. וביאור דבר זה, כי אהבה הוא דבר טוב, ודבר זה הוא רצון השם יתברך. ובעל היראה, הנוטע חורבה בעולם, הוא הפחד שהוא נוטע בעולם ואין זה טוב. ולפיכך מידת האהבה היא יותר עליונה ממידת היראה, ושכרו של אהבה הוא הטוב הגמור. ולפיכך אצל מידת האהבה כתיב לאלפיים דור, שאין יותר מזה. אבל מידת היראה אינה כל כך, והוא עד אלף דור. ובעל מידת האהבה נוטע בעולם גינות ופרדסים, כמו שהוא מידת האוהב, שכל עניינה של האהבה היא השמחה והטוב, ומפני כך שכרו הוא הטוב הגמור, שהוא עולם הבא. אבל בעל היראה שכל עניינו פחד ויראה, סידר המלך לפניו חורבות כפי מידתו. ומפני כך ישראל שבהם נמצאת האהבה, שישראל הם דבקים בו ידברך דכתיב, ואתם הדבקים, וגומר ואל הדיבוק אינם ראויים רק ישראל, ולפיכך זכו אל העולם הזה ואל העולם הבא גם כן. אבל הגויים אי אפשר שיהיה להם מידת האהבה, שהרי כתיב אתם והדבקים בשם אלוהיכם. וזה שהוא לא שייך בגויים. אבל יראה אפשר בגויים. כמו שתמצא יראה בגויים כמו אנשי ננווה. ולפיכך אפשר שיהיו לגויים עולם הזה. כי שם הוא היראה. ובו נמצא חרב ופחד. לכך מי שהוא ירא מהקדוש ברוך הוא יותר מיוחד אל העולם הזה. כי ההפרש שיש בין העולם הזה ובין העולם הבא, כי בעולם הזה נמצא בו היראה והפחד. אבל האהבה שהוא הטוב הגמור, אל זה ראוי העולם הבא. לכך כתיב, טרף נתן יראה, דהיינו העולם הזה, שהוא ראוי לירא שמיים, אבל עולם הבא הוא שייך אל האהבה, שהוא נמשך אחרי השם יתברך באהבה ובטוב לב. ולכך ראוי אל העולם הבא שכולו טוב. ודבר זה ביארנו בפרקים, כי בעל היראה מיוחד לעולם הזה, ובעל האהבה שבו הכל נחת רוח וטובה ראו אל עולם הבא, וביארנו זה אצל השמח בחלקו. מה זה ביארנו בפרקים? באיזה פרקים? לא. כשהוא אומר הפרקים, הוא מתכוון לפרקי אבות. נכון? ואת זה ביארנו בפרקים, פירוש הדבר, בספר דרך חיים, במשנה של השמח בחלקו. בתחילת פרק רביעי, איזה הוא השיר, השמח בחלקו. כן. לא הבנתי את הקושיה. על מה אתה מקשה? עליי? על המהר"ל? על הקדוש ברוך הוא?
כשאנחנו אומרים אנחנו עובדים מאהבה,
כן?
אז אנחנו אומרים שאנחנו עובדים עם אינטרס. גם אלה שעובדים מאהבה.
למה? למה זה אינטרס?
אנחנו רוצים אותו עולם
הבא. כן, אבל מי אמר שזה אינטרס?
אינטרס?
לא, לא. בבקשת העולם הבא זה לא אינטרס. לא. אני אגיד לך למה זה לא אינטרס. כי אנחנו היינו גם מוותרים על זה, אם הקדוש ברוך הוא היה מוכן שנוותר. כסיפור המפורסם על רבי זושה והאישה שרוצה בן. מכיר? אישה אחת באה לרבי זושה ואמרה, אני רוצה שתתפלל שיהיה לי בן. אז רבי זושה מתפלל שיהיה לה בן. תוך כדי התפילה הוא שומע, זושה אל תתפלל, כי אני לא רוצה שיהיה לה בן. מה עושה רב זושה? ממשיך להתפלל. ואז הוא שומע קול שאומר לו, זושה, אם תמשיך להתפלל, יהיה לה בן. אבל לך לא יהיה עולם הבא. אומר רב זושה, סוף סוף הגעתי למצב שאני יכול לעבוד את השם מאהבה בלבד. ממשיך להתפלל. ואז הוא שומע קול שאומר לו, זושה, תיזהר. אם תמשיך להתפלל, יהיה לה בן. ואת העולם הבא שלך תקבל בכל זאת. בסדר? עכשיו, אני חושב שהוא המשיך להתפלל. כי הוא הבין שלא לרצות את העולם הבא, גם זה חטא. כי נותנים לך ואתה לא מקבל, זה לא יפה. אז זה מצד זה שאנחנו רוצים מעולם הבא. כדי לעשות נחת רוח לקדוש ברוך הוא, שברא עולם שיש לו אחרית ומשמעות. כי עולם ללא אחרית, עולם הזה ללא עולם הבא, אז גם לעולם הזה אין ערך. בסדר? טוב. איפה היינו? ואמר, כי כאשר נכנס בעל היראה לפני המלך, נראה אליו כמידת היראה, כפי מה שהוא עם השם יתברך. ודבר זה הוא קצף המלך, כי כל יראה הוא מידת קצף. ולפיכך נזדעזע מפני קצפו של המלך, שנראה המלך אליו במורא מלכות, כי כך ראוי להיות נראה אל בעל היראה מצד מוראו של מלך. ומה שאמר כי בעל היראה ישב ולא עשה כלום, דבר זה ביארנו במסכת אבות בפרק ראשון. מה זה במסכת אבות פרק ראשון? איזה ספר? לחיים, יפה. כי ההפרש בין האהבה ובין היראה, כי האהבה סיבה לעשות כל מצוות עשה. כי האוהב את אחד הוא חפץ לעשות רצונו. אבל מידת היראה היא הסיבה שלא יעבור על מצוות לא תעשה, כי מניח לעבור מפני היראה. והנה בעל אהבה עושה הטוב מפני אהבה, ובעל היראה מניח הרע מפני היראה. ולכך אמר, כי בעל אהבה נטע גינות ופרדסים הוא הטוב, כי כל מצוות עשה הם טוב, ובעל היראה ישב ולא עשה רע. ואמר, כאשר נכנס בעל היראה, נגלה אליו כפי מידתו. ולכך נגלה אליו בקצף, לא שהיה קצף על בעל היראה, כי זה לא שייך, רק כי כך נגלה אליו כפי מידתו ביראה. וגם אפשר לומר כי אם יש קצף בעולם, בעל היראה מקבל גם כן הקצף כמו אחר, ולכן בעל האהבה שלא נראה אליו השם יתברך רק בטוב כפי מידתו, ואינו מקבל מקצף השם יתברך שום דבר, והבן הדברים האלו. והדבר שהוא תולדה וענף אליו את השם יתברך הוא אהבת חכמים, זה נראה בעזרת השם הפעם הבאה. שלום.